טוב, היינו בסוגיית בסוגיית המחלוקת, ודיברתי קצת על ההיווצרות של המחלוקת, דיברתי על האירועים שקורים בסיאור של התהליך הזה, אחרי בעצם המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, המהפכה של הדור הראשון שני של יבנה, שבעצם מחליטים לטפל באופן שונה בתופעת המחלוקת, לא בצורה סמכותית וכוחנית, אלא דווקא בצורה דמוקרטית. ובסוף התהליך הזה בעצם, אני חושב לפחות, אני אומר עוד פעם, זה בסיס טיפה רעוע לבנות עליו ממש בעניין, אבל נדמה לי שזה ממש מתבקש לומר את זה, שיש פה בעצם איזשהו מבנה דיאלקטיק הזה של רבי אליעזר מייצג את הסמכותנות, המסורתנות, שהוא כל מה שהוא קיבל מרבו, והשלטת משמעת, כן? המידע קודם לסברה. וכנגדו רבי יהושע, שהוא בעצם חברו ועמיתו, מייצג את התפיסה של הסברה במרכז, תורה של מסע ומתן ולא תורה של מסורת, והסינתזה זה רבי עקיבא, שהוא בעצם תלמיד של שניהם. ראינו איך שהוא למד את ההלכות קישואים שם, הוא מביא את זה בשם רבי יהושע, למרות שבעצם הוא למד את זה מרבי אליעזר. והגמרא שם אומרת, ראינו בסוף הפעם הקודמת, שהוא למד את זה מרבי אליעזר ולא קיבלה, עד שרבי יהושע הסבר לי, זאת אומרת רבי יהושע הסביר לי, וזה בדיוק משקף את הסינתזה הזאת של רבי עקיבא, שאת המסורת, את המידע, אתה מקבל מרבי אליעזר. אתה שואל את רבי אליעזר, למה זה נכון? מה הנימוק? רבי אליעזר לא מוכן להגיד לך. לא מסביר. זאת האמת. מה זאת אומרת, מה זה מעניין, למה זה נכון? זה מה שקורה. זה מה שצריך לעשות. זה הכל. תעביר את זה הלאה לדור הבא. מה זה? למה? ונימוקים וסברות ודברים כאלה. הוא הולך לרבי יהושע, ורבי יהושע מסביר לו. אין ויכוח, זאת אומרת רבי יהושע גם מסכים להלכות כנראה של רבי אליעזר, אבל הוא מסביר אותם. ורבי עקיבא, שהוא תלמיד של שניהם, בעצם הוא אבי תורה שבעל פה, כן, כולו עליבא דרבי עקיבא. זה מה שאמרתי, לכן אני חושב שבסופו של דבר, למרות כמו שהרמב״ם אומר, בשביל להגיע לדרך האמצע צריך לסטות לקיצוניות ההפוכה. אז אם יש איזושהי מסורתנות מופרזת, אז רבי יהושע לוקח את המטוטלת לצד השני לגמרי, כדי שבסופו של דבר זה יתאזן, והקו האמצע, הקו המאוזן דרך האמצע זה רבי עקיבא. ולכן באמת מרבי עקיבא והלאה, האתוס הבסיסי הוא כמובן שילוב של שני הדברים. זאת אומרת שיש איזושהי מסורת, כמובן תורה מתחילה ממסורת, אנחנו לא ממציאים דברים, אנחנו לא עושים רק כי כך נראה לנו או הוא נראה לו כך. ברור שבבסיס יש מסורת. אבל מצד שני, לסברה יש איזשהו מעמד מאוד חזק. זה לא תפיסת הצינור החלול שהייתה עד אותה תקופה. הסברה מבקרת את המסורת, לפעמים זורקים מסורת כי זה לא מסתדר בסברה. יש איזשהו שילוב עדין ולא כל כך פשוט להגדיר אותו בין סברה לבין מסורת. יש במידות הדרש, כן, מידות שאדם לא דורש מעצמו, גזירה שווה, קל וחומר אדם כן דורש מעצמו, כל שאר המידות זה מכת התוספות, אם אדם דורש מעצמו או לא דורש מעצמו. זאת אומרת, יש איזשהו שילוב בין, אגב, הרמב"ן אומר, זה גם נקודה מעניינת, אולי הזכרתי, אני לא זוכר כבר, הרמב"ן ותלמידיו אחריו גם, הריטב"א וכולם, ריאה, אומרים שלמרות שכתוב בגמרא שגזירה שווה אדם לא דורש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו, אין הכוונה שזה בא as is. אפילו גזירה שווה, שזה המידה היחידה של גבי הברור, שהאדם לא דורש מעצמו, זה צריך לבוא במסורת. אומר הרמב"ן ותלמידיו, זה לא יכול להיות כפשוטו. זאת אומרת, זה לא שהם מקבלים את העסק הזה, את ההלכה, פלוס הגזירה שווה, פלוס הפסוך, ומעבירים את זה הלאה כמות שזה. אלא הם מקבלים איזשהו סיוע מהמסורת. זאת אומרת, המסורת אומרת את ההלכה הזאת למדו מגזרה שווה, אבל היא לא אומרת איזה גזרה שווה, מאיפה, מאיזה פסוק אנחנו מוצאים, או שאת אומרת את שני הפסוקים האלה צריך להשוות, יש גזרה שווה בינה, היא לא אומרת מה לעשות עם זה. את ההלכה שמוציאים מהגזרה שווה הזאת, זה אנחנו עושים. כך טוען הרמב"ן, זאת אומרת שבעצם הגזרה שווה בעצמה גם היא לא עוברת כמות שהיא.
כי אחרת אין משמעות למידה, לא למידה בכלל.
בדיוק, אחרת מה שדיברנו על דרשות יוצרות וסומכות, פעם דיברנו על זה, אמרתי שאם באמת הדרשה היא סומכת, אז זה קצת חסר טעם, שמה לעשות את זה, אתה יודע מה היא ההלכה. אז מה אכפת לי עכשיו אם זה יוצא מהגזירה שעברה פה, יוצא מהגזירה שעברה, מה זה משנה? ובסופו של דבר אני יודע מה יהיה הלכה, זה קצת משחק. זאת אומרת, מה המשמעות של העניין הזה? לכן הרמב״ם לא מוכן לקבל, יש לו גם ראיות אגב, הוא אומר שיש מחלוקות לגבי גזירה שעברה. אם זה היה ממסורת כזאת שאדם לא דורש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו, אז לא סביר. לא סביר שתהיינה מחלוקות בגזירות שוות. למרות שזה לא טיעון בעיניי כל כך חזק, מחלוקות יכולות ליפול בגלל שאנחנו לא, כן, פספסנו, זאת אומרת, השתבשו הדברים, מסורת עוברת בעל פה, ויכול שדברים השתבשו. זה גם ההנחה של הרמב״ם לגבי הלכה למשה מסיני, שמעולם לא נפלה בזה מחלוקת. כל דבר שניתן מסיני, מעולם לא נפלה במחלוקת. והחברות יאיר, בסימן קופצה דגבית, בתשובות חברות יאיר, אז הוא עובר שם על כל ההלכות למשה מסיני בשעס, ומראה שיש עשרות מהן שנפלו בהן מחלוקות. זו שאלה, חלק הוא מצליח איכשהו ליישב עם הרמב״ם, חלק לא. האמירה הזאת קשה לקבל אותה כפשוטה. אבל מה שאני רציתי רק להראות שם זה בעצם איזשהו, אותו סינתזה שראינו ברבי עקיבא, שאפילו גזירה שווה, שזה העמידה הכי מסורתנית, זאת אומרת, עמידה שאותה אתה לא עושה בעצמך, רק מקבל מרבך, אפילו שם אומר הרמב״ן שזה לא באמת עובד כך. זאת אומרת, תמיד האדם מעורב בעניינים האלה. גם דיברנו פעם על מידות הדרש, אז אמרתי שכל דרשה שמסתמכת על מידת דרש בנויה משני שני שלבים. אחד, מידת הדרש בעצם רק נותנת את הטריגר המקראי. למשל, גזירה שווה, אז הוא אומר, יש לך שני פסוקים, יש אותה מילה בשני הפסוקים, אז זה אומר שעשית גזירה שווה. אבל המידה לא אומרת מה ללמוד מהגזירה שווה. זאת אומרת, אנחנו מדמים עבד לאישה, נגיד, לא, גזירה שווה עבד ואישה. אוקיי, מה? לעניין מה? מה לדמו? שאפשר לעבוד באישה כמו שעובדים בעבד? לא, חזר לא עושים גזירה שווה כזאת. אז למה לא? גזירה שווה. אפילו אין, אגב, אין גזירה שווה לחצאים. ואין הקש לחצאים. באופן עקרוני, כשיש גזירה שווה, צריך לעשות גזירה שווה על הכל. אבל ברור לגמרי שמה זה גזירה שווה על הכל? זה דון מיני ומיני והוא כבעטרה. זאת אומרת, אתה לומד מאחד לשני, אבל לפי ההקשר ובמה שסביר ללמוד, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, המידה, ותעברו על כל המידות, אז אתם תראו, המידה, כל מה שהיא עושה, או לפחות המידות הטקסטואליות, אני לא רואה בחומר בבנייני אף, אבל שאר המידות, הן מידות שאומרות לך מה הטריגר המקראי לדרשה. אבל אחרי זה צריך לבוא הדרשן ולהחליט מה עושים עם זה. יש כלל ופרט, אומר לך, אתה צריך להרחיב, מעבר לדוגמאות הפרטיות שהובאו בפסוק, אתה צריך להרחיב. והמידות השונות אומרות כמה להרחיב, יש כלל ופרט וכלל, יש כלל ופרט, פרט וכלל, כל אחד מאלה זה רדיוס שונה של הרחבה. אבל לעניין מה להרחיב, באיזה הקשר, לפי איזה עמת מידה להרחיב, זה הכל החלטה של, של הדרשן. ולכן, בכל המידות, כולל שווה, שהיא המידה שבעצם אמורה לעבור במסורת, תמיד מעורבת הסברה של הדרשן, וזה בדיוק מבטא את העניין הזה, שזה מאיבי לחשוב שאפשר לבנות את תורה שבעל פה דרך מסורת של צינור חלול. זאת אומרת שהחכמים המעבירים, החכמים שנוטלים חלק בתהליך הזה, אין להם חלק, הם לא משפיעים על החומר המועבר, על התוכן המועבר. זה לא עובד. אחרי זה, בסוף הפעם הקודמת, עברתי לדון קצת בסוגיית אלו ואלו. התחלתי עם העניין הזה, ודיברנו על זה כבר פעם, כשדיברנו על כמות ואיכות, אז לפחות קצת חלק מסוים דיברתי על העניין הזה. אבל פה אני רוצה לקשור את זה לסוגיית המחלוקת, אז התחלתי עם הגמרא בעירובין. הגמרא שם אומרת שבית הלל ובית שמאי נחלקו זה עם זה. נחווה את הדבר הזה. בית שמאי ובית הלל נחלקו שנים, ולא הצליחו להגיע להכרעה עד שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. והגמרא אחרי זה מסבירה למה הלכה כבית הלל, מפני שנוכי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז החלק הראשון זה להבין למה היה צריך בת קול, מה שעל זה דיברתי, למה היה צריך בת קול, הרי לא למה היה צריך, למה היה צריך בת קול ולמה הקשיבו לבת קול, הרי לא בשמיים. אז התשובה לשתי השאלות האלה היא אחת, לדעתי לפחות, תוספות מציע כמה תשובות, אבל מה שהתשובה הפשוטה ביותר זה לא התשובות שמובאות שם, אלא שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לא ניתנה להכרעה באמצעות כללי ההלכה. זאת אומרת, שאומרים לי לא בשמיים, אז בעצם אומרים לי, אל תזקק לכלים טרנסנדנטיים, במקום שיש לך כלים הלכתיים להכריע את ההלכה. אז מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שהמחלוקת הייתה איזה רוב קובע, האם הרוב האיכותי או הרוב הכמותי, אז אין אלטרנטיבה שאפשר להכריע במחלוקת הזאת באמצעות כלים הלכתיים, כי כן, כשנעשה הצבעה ונחליט, נרצה לקבוע על פי הרוב מי צודק, על ההצבעה הזאת עצמה תתעורר המחלוקת, אוקיי, הרוב החוכמה או הרוב המניין. ולכן בעצם במסגרת כללי ההלכה אנחנו תקועים. ולכן היה צורך בבת קול, כי אי אפשר היה להכריע את זה עם כללי ההלכה, ולכן גם שמעו לבת קול, ולא אמרו לא בשמיים היא. כי הכלל לא בשמיים, היא אומר, אל תזקק לבת קול, יש לך כללי הכרעה בהלכה. אבל במקום שאתה לא, אתה תקוע עם כללי הכרעה בהלכה, אתה לא יכול להכריע, ושזה יוצא את הבת קול, אז שמה כן הולכים אחרי הבת קול. בכל אופן, אז זה ההסבר למה נזקקו לבת קול ולמה הלכו אחרי הבת קול. אבל אני עכשיו רוצה לדבר על, על התוכן של מה שאמרה הבת קול עצמה. אז הבת קול אומרת שני דברים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, זה הלכה כבית הלל. שני דברים. עכשיו השאלה, מה היחס בין שני הדברים? ואת לכאורה יש סתירה. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה אומר ששניהם צודקים, שניהם דברי אלוהים חיים. אם זה דברי אלוהים חיים, זה כנראה האמת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא, מה שהוא אומר זה כנראה האמת. ומצד שני אומרים, והלכה כבית הלל. אז בית הלל זה האמת, ובית שמאי לא. יש איזושהי סתירה בין שני ה... חלקים האלה של דברי הבת קול.
יש לך גם בלי להגיד שהלכה כבית הלל. סתם, אלה ואלה דברים חיים.
זה בית, בדיוק. אז בסוף הפעם הקודמת...
זה שהלכה כבית הלל, זה לא קושייה מתווספת, כי משום שנוהגים למעשה כבית הלל, אבל...
טוב, אז זה כבר...
הרמה של שקלא וטריא, אלה ואלה...
זה כבר אחת האפשרויות ליישב. אני אגיע לשם עוד רגע. עכשיו, בסוף הפעם הקודמת הבאתי את הריטווה, שם באירובין, שריטווה מפורסם, שהוא שאל באמת את השאלה ששמואל העלה כאן, מעבר לסתירה בין שני חלקי הדיבור של הבת קול, בין האלו ואלו דברי אלוהים חיים הן לבין ההלכה כבית הלל, עצם האמירה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן היא בעצמה אמירה בעייתית. איך יכול להיות ששני הצדדים צודקים? כן, כמו אשתו של השתי... זאת אומרת, אתה צודק, ואתה צודק, גם את צודקת. זאת אומרת, כולם צודקים. אבל כולם צודקים, הוא צודק, אז הוא טועה. הם רואים שני דברים הפוכים. X ולא X לא יכולים להיות נכונים בו זמנית. אז טוב, אז הוא אומר שיש פירוש על דרך סוד, ופירוש על דרך פשט, ודרך סוד הוא לא אומר מה, ודרך פשט הוא אומר שיש, התורה נתנה את זה לדעת חכמים, שחכמים החליטו בין הצדדים. אני אסביר טיפה את הדבר הזה בהמשך. עקרונית, אפשר לקרוא את האמירה הזאת על הבת קול בשתי אפשרויות, בשתי קריאות. קריאה אחת זה קריאה פלורליסטית. קריאה פלורליסטית אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, ושניהם צודקים. יש ריבוי אמיתות, אין אמת הלכתית אחת. ואז צריך להבין כמובן, אז מה המשמעות של ההלכה כבית הלל, אם שניהם צודקים, אז מה העניין של ההלכה? יש קריאה מוניסטית, מוניזם זה אמת אחת, כן? להבדיל הפוך מפלורליזם. והקריאה המוניסטית יכולה להסביר היטב למה ההלכה כבית הלל. אבל היא תקועה עם הרישה. אז מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם? אז אני אתחיל עם הקריאה הפלורליסטית. בקריאה הפלורליסטית, בעצם מה שאומרים זה שיש ריבוי אמיתות, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, ולכן מה שקבוע כבית הלל, זה לא בגלל שהאמת היא כבית הלל.
מה זה? אני לא מבין את המשפט, ריבוי אמיתות.
אוקיי, גם אני לא.
מה זה ריבוי אמיתות?
גם אני לא.
X ולא X זה ריבוי אמיתות?
כן, הטענה היא שאין אמת, זה בעצם הטענה שמאחורי זה. אין אמת. מה שאתה חושב, אם אתה פועל על פי הכללים, זה בסדר מבחינתי. זה בעצם הטענה.
מה זה אמת?
הקיר
הזה הוא
לבן שחור. זה פיזיקה, אבל בהלכה זה לא מול מציאות. בהלכה זה נורמה. עכשיו, הנורמה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא אכפת לי שתתנהג ככה, ולא אכפת לי שתתנהג ככה. כל עוד בסברה שלך ומתוך החשבון של כללי ההלכה, זה מה שיצא לך, זה בסדר גמור מבחינתי. לא, נקרא לזה בצורה קיצונית, אפילו לא התכוונתי למשהו מסוים, מראש. לא שאני נותן לגיטימציה, גם אם אתה לא קולע לדעתי. זאת אומרת, אם אתה רוצה ניסוח רדיקלי, אני בכלל לא התכוונתי למשהו מסוים, אני התכוונתי שלחו עם הכללים האלה. מה שיוצא לכם, בסדר גמור מבחינתי. אוקיי? אז מה זה הלכה כבית הלל? לפי הקריאה הפלורליסטית, הלכה כבית הלל פירושו, טוב, צריך להכריע באיזושהי צורה, אז בואו נקבע שורה תחתונה, לא כי הם צודקים. אלא כי בסופו של דבר אנחנו איכשהו צריכים לקבוע מה עושים בפועל. אז לכן הלכה כבית
הלל. והנימוק יכול להיות חיצוני לגמרי בכלל אפילו למפה.
אולי אפילו בלי נימוק, לא יודע, תעשה הגרלה, עקרונית אתה יכול לעשות אפילו הגרלה. יש בתשובת הראש, זה מזכיר לי, תשובת הראש מדבר על כל דעלים כבר. בעצם זה מתחיל בראש בתחילת בעל מציע ובפרק שלישי של בעל בטרה. שיש שם, בפרק שלישי של בעל בטרה יש את הדין של ההוא ארבע. זאת אומרת, יש איזו ספינה בנהר ששטה שם ו... ושני אנשים טוענים, כל אחד אומר שהספינה שלו, אז הגמרא פוסקת שם הכל דעלים כבר. תריבו, מי שיותר בהיר, מי שיזכה בספינה, זה שלו. אז הראשונים שם מתלבטים, זאת אומרת, תריבו, בית דין הרי צריך להכריע הלכה, אז תריבו. אז הראש רוצה לטעון שם שיש... נימוקים לטובת, שהכל דלים כבר בעצם יוציא את האמת לאור. כי מי שזה שלו, יתאמץ יותר חזק, ילחם יותר חזק. ולא משנה, ואם השני יודע ואם אחד יודע שהשני צודק, אז הוא גם לא כל כך ילחם, כי הוא יפחד שהוא יביא ראיות, ואז כשמה כל המלחמה, הוא יביא ראיות, אז הדין יוצאים ממנו. הוא מביא שם כל מיני נימוקים, למה בעצם. אבל בתשובה, הראש בתשובה, גם חוזר על הדברים האלה, אבל מוסיף עוד נופך, ושם רואים שהוא לא באמת מתכוון לומר שיש איזושהי ראייה מכריעה, ואלה באמת הראיות שבגללם ברור לנו שמי שזכה הוא באמת צודק. אלא הראש מקדים ואומר, יש חובה על בית דין להכריע. באיזושהי צורה. אז הוא אומר, בסדר, השיקולים האלה הם באמת לא מי יודע מה, לא כל כך חזקים, אבל זה יותר טוב משהו סתם לעשות הגרלה. אז אם יש 52% לטובת זה ו-48% לטובת זה, בסדר, אז לפחות ירווחנו 2%. זה לא שאני באמת מכריע שזה שלא, אלא כיוון שאני חייב להכריע באיזושהי צורה, אסור לי להשאיר את הדין סתם ככה, אז אני אומר, אוקיי, בואו נעשה תחרות, ומי שזוכה, זוכה. לכן, אחת הנפקמינות, האחרונים טוענים שזאת נפקמינה, לא, לא בהכרח זה חייב להיות ככה, אבל האחרונים טוענים שהראש למשל גם אומר שאחרי שאתה זכית, שאני לא יכול להמשיך לריב איתך ולקחת לך את זה בחזרה. הריבה הסתיימה, כן. שזה בדיוק לשיטתו, כי הראש טוען שאנחנו לא... התפיסה הפשוטה של כל דעלים כבר זה בעצם ללכת הביתה. בעצם לא מתיישב, אין לי מה להגיד בעניין הזה. תמשיכו לריב, תעשו מה שאתם רוצים. באתם אליי, אין לי נתונים. לא ידעתם לכם תשובה. זה מאוד הגיוני, דרך אגב. אין לו נתונים, מה אתם רוצים שהדיין יגיד? אין לי. אתה אומר ככה ואתה אומר ככה. אתה צודק, אתה צודק, אשתי צודקת, כולם צודקים. מה אתם רוצים שאני אעשה? אוקיי? אז אני הולך הביתה, אני לא מדבר, לא, זה הסתלקות, כל דעלים כבר. הראש אבל טוען, אין דבר כזה, אתה לא יכול להסתלק. אתה צריך לקבל החלטות, כי אם אנחנו תופסים את זה שזה הסתלקות, אז ברור שאפשר להמשיך לריב, ודין הלך הביתה. עכשיו, זה שרובן זכה כי הוא הרביץ לשימון ולקח את הספינה, שימון אחרי זה מביא את החבר'ה, מרביץ לרובן חזרה, לוקח את הספינה בחזרה. אין בעיה, לבית דין לא אמר כלום, אנחנו נשארים לריב חוקי הג'ונגל. זאת אומרת, המצב הטבעי, כן, של אובס. זאת אומרת, אנחנו... בית דין לא אמר שום דבר, אז אין שום היגיון לעצור את זה אחרי שמישהו תפס, כי זה אומר כבר שבית דין כן אמר משהו. הראש לשיטתו טב, הוא לא אומר שזה יוצא משם, אבל הוא פוסק ככה, וזה מובן להלכה בשולחן ערוך, שאחרי שמישהו תפס, השני לא יכול לחזור ולריב איתו. שזה כמובן מאוד סביר לפחות שזה הולך לשיטתו, שבעצם המטרה היא כן לפסוק. נכון שאתה משתמש בשיקולים לא מאוד חזקים, אבל בהיעדר משהו טוב יותר, אתה לפחות עושה את זה. אני תמיד, הרבה פעמים מנחם שם, שופט, אז אני תמיד שואל אותו, כאילו, למה לא מאשרים שימוש בפוליגרף בענייני התרדות ואונס ודברים מן הסוג הזה? אז נכון, הפוליגרף לא אמין. הוא מפספס ב-40% מהמקרים. אבל ב-60% הוא צודק. אז אם אתה הולך בלי זה, אז זה 50-50, כי בדרך כלל הבעיה במקרים כאלה זה מילה נגד מילה. אין לך ראיות אובייקטיביות. יש לך מילה נגד מילה. עכשיו, מילה נגד מילה, אז נגיד ש-50% אתה צודק. קח את הפוליגרף, יהיה לך 60%.
כן, אבל 60% גם עשו בשביל להרשיע.
מה?
60% גם עשו בשביל להרשיע.
אני מבין, אבל בסופו של דבר...
גם אסור להשתמש בפוליגרף גם לא קביל במשפט אזרחי. גם ב-51% זה לא מספיק.
אה, כן? זה לא ידעתי. זה כבר באמת משונה, לא?
במשפט אזרחי אתה לא יכול
להשתמש. זה משונה, למה? זה לא הגיוני בעיניי.
הדעה ששולטת היא שרוצים שהשופט הוא זה שיחריע, אין שם אפשרות לחקור
נגדי. השאלה אם זה יותר טוב, נכון, אבל זה ששופט מכריע, יש לך אפשרות לעשות חקירה נגדית, גם לא. זה כמו חקירה נגדית. בכל אופן, אז לענייננו, אבל מה שהראש בעצם אומר פה, זה שהתחרות הזאת זה בסך הכל דרך להגדיר קצת את הסיכוי לקלוע לאמת, לא שזה באמת הכרעה. וכיוון שבידין צריך לחתוך, אז הוא לפחות חותך כך, אז הוא חותך עם 60% ולא עם 50%, זה גם משהו. אבל הוא חתך. זאת אומרת, אחרי שמישהו זכה, השני לא יכול לחזור ולתפוס, כי זה פסק של בידין. כל דני גבר זה לא הסתלקות. כל דני גבר זה פסק, לפי הראש. אוקיי, זה, למה אני אומר את זה? כי בעצם זה בדיוק, הפרשנות הפלורליסטית לדברי הבת קול. הפרשנות הפלורליסטית בעצם אומרת שני הצדדים צודקים כי אין אמת, כי כל ה... תזכירי את הדבר. זהבה גלאון, יש לה איזה נאום שאנחנו תמיד מתים מצחוק בבית. זה בדיחה קבועה אצלנו בבית. זה היום שלה. איזה נאום עם בנט. אומר, בנט אומר שאין כיבוש כי התנך אמר לו, וזה אומר שאין זה כי הוא אמר לו. זה מין כזה, זה אדיר, זה פשוט, זה נאום אדיר. כאילו, אתה מתעלם מהעובדות כי התנך אמר לך, וגם פה. אוקיי, בכל אופן...
אין כיבוש כי אין
כיבוש. לא, לא, בסדר, לא אמרתי שאני מסכים איתה, אבל אהבתי את צורת ההצגה. טוב, בכל אופן... חלק מהדברים הם כן כיבוש, לא אצל הפלסטינאים. רמת הגולן זה כן כיבוש, זאת אומרת, אצל הפלסטינאים זה לא היה כיבוש, זה כיבוש מירדן, לא מהפלסטינאים. טוב, לא משנה, זה עניין אחר. אני חוזר אלינו, אז זאת הקריאה הפלורליסטית. הקריאה הפלורליסטית בעצם אומרת שההלכה כבית, הקריאה הפלורליסטית מסתדרת עם האלו ואלו. ההלכה כבית הלל, פירושו שפסיקת ההלכה לא משקפת אמת. פסיקת ההלכה משקפת שורה תחתונה. ונדמה לי שזה, דיברתי על זה באחת הפעמים האחרונות, אולי אפילו בהקשר הזה, אני לא זוכר, על זה שהחלום הזה של אנשים, שכשתחזור הסנהדרין והסמיכה והכל, אז הסנהדרין יכריעו, דיברתי על זה בהקשר של רבי אלעזר בן עזריה, שסגרו את כל השאלות הפתוחות. כן, שהסנהדרין יכריעו את השאלות שנמצאות עכשיו במחלוקת, ויהיה אחידות בהתנהלות, ההלכה תהיה ברורה, והכל יהיה בסדר, לא תהיה התורה כשתי תורות. בעיניי זה אפוקליפסה עכשיו. זאת אומרת, אני חרד מזה שזה מה שיקרה בסוף. אני חרדי בעניין הזה. כי סנהדרין לא צריכה לעשות את זה. סנהדרין צריכה לתת לכל אחד לעשות מה שהוא חושב, אלא באותם מקומות שבאמת זה מפריע כשיש התנהגויות שונות. ואז היא תכריע. בטח בשאלות ציבוריות. נגיד, אם הסנהדרין צריכה להחליט האם לחתום הסכם שלום, או לעשות איזשהו צעד פוליטי, לא יודע מה. אז שם ברור שלא יכול כל אחד לעשות מה שהוא חושב, כן? אז הוא צריך לקבל איזושהי החלטה ציבורית. שבסדר, שם הסנהדרין יחליטו. סתם דוגמה, אבל כמובן גם בשאלות הלכתיות. יש לפעמים מצב שאתה צריך לקבוע משהו כי אי אפשר להתנהל באופן שכל אחד נוהג אחרת. למשל, אם מישהו חושב שמאכל מסוים הוא טרפה ומישהו אחר חושב שהמאכל הזה הוא קשר, הם לא יוכלו להתחתן אחד עם השני. אחד לא יוכל לאכול ממה שהשני מאכיל אותו. לא יוכלו לבקר אחד את השני או משהו כזה. אז אם יש מקומות כאלה, סנהדרין תיכנס להוביל הקורה ותחליט. וזה יחייב את כולם.
קטניות.
מה?
קטניות.
אולי קטניות, כן.
מה עם כל התיקו?
מה?
מה עם כל התיקו?
מה עם כל התיקו?
מי יפתור את זה? גם הסנהדרין.
אם הסנהדרין יכולה, תפתור גם את התיקו. מה הבא? הרב קוק כותב, למדנו את זה בנבוכי הדור. הרב קוק כותב שזה שאנחנו לא חולקים על הגמרא, גם זאת החלטה שהסנהדרין יכולה לבטל. סנהדרין יכולה לבטל הכל, הרי הרמב״ם כותב שלפחות בדיני דאורייתא, סנהדרין אפילו לא צריכה להיות גדולה בחוכמה ובמניין כדי לבטל החלטה של בית דין קודם. כן, תקנות בגזרות צריך להיות יותר גדול, אבל אם אתה יותר גדול אתה עדיין יכול, אבל אתה צריך להיות יותר גדול. אבל דאורייתא אפילו זה לא צריך. והוא מוסיף גם עוד שאם אפילו זה שלא דורשים טעם הדקרה, זאת אומרת שאתה לא מפרש הלכה לפי טעמיה, גם את זה סנהדרין יכולה לבטל. זאת גם הלכה מדין הדגמרה, פוסקים לנגד רבי שמעון, שלא דורשים טעם הדקרה, ואת זה גופה, הסנהדרין יכולה לבטל, הסנהדרין יכולה לבטל הכל. זה שאנחנו לא חולקים היום על הגמרה, זה בגלל שלגמרה יש מעמד של סנהדרין. דה פקטו, כשנה הלכתית, קיבלנו על עצמנו את המעמד של הגמרה, כאילו היא הייתה סנהדרין. בסדר, אבל גם אם יש סנהדרין שאמרה משהו, סנהדרין מאוחרת, יכולה לבטל את זה. אז כל הקדושה של הגמרה שאנחנו כל כך רגילים אליה, זה פשוט ארטיפקט של התוצאה שאין לנו סנהדרין, זה הכל. שום דבר חוץ מזה. ברגע שתהיה סנהדרין, חזרנו חזרה למסלול הרגיל, סנהדרין תחליט, ואם היא תחליט לבטל את הגמרא, אז היא תבטל את הגמרא, זאת אומרת, זה לא...
אני רואה בדינים
שלפחות
ברמת הפרט,
רוב
הדינים
הנוהגים
זה
דיני ברבנן דווקא, זה לכאורה. לא משנה, יכול להיות גדולה בחוכמה ובניין. פעם הזכרתי את ה... יש שם איזה רייבד נורא מצחיק. הרמב״ם אומר, בהלכות מאמרים שם, כשהוא אומר שאי אפשר לבטל תקנה, אפילו אם בטל טעמה, אומר הרמב״ם, אלא אם כן בית דין המאוחר הוא גדול בחוכמה ובניין. אפילו אם בטל טעם התקנה. אז הרייבד אומר, יש גמרא נגדו. כתוב שרבן יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה של איתור שוקי ירושלים בפירות, נדמה לי. אחרי החורבן כבר לא היה טעם לאתר את שוקי ירושלים בפירות, כשעלו לרגל אז איתרו, קישטו את הרחובות של ירושלים. לכבוד עולי הרגל. בסדר? ברגע, או הביקורים, אני חושב שזה עולי הרגל. ברגע שחבית, אין כבר עלייה לרגל, אין טעם, אז רבי יוחנן בן זכאי ביטל את זה. הגמרא מדברת על זה בהקשר של ביטול תקנות. אומר הרייבד, רואים שבית דין מאוחר יכול לבטל דין בית דין מוקדם. הוא נעצר כאן. אני שואל את עצמי, מה הוא רוצה מהרמב״ם? בסדר, אז יכול להיות שרבן יוחנן בן זכאי, הבית דין שיותר גדול מהבית דין הקודם. מה הבעיה? גם הרמב״ם אומר שאפשר, אתה צריך להיות בית דין יותר גדול. הרייבד מניח כדבר מובן מאליו, שאם אתה בית דין יותר מאוחר, יש ירידת הדורות. אם אתה בית דין יותר מאוחר, אתה כנראה יותר קטן.
מה המשמעות שיהיה בית דין יותר גדול?
ואז הוא כמובן מרוקן...
אי אפשר לעשות את הזמן אחורנית.
ואז הוא מרוקן לגמרי מתוכן את הקביעה שבית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אם הוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין. כי בהגדרה, אם הוא מאוחר יותר, אז הוא לא גדול בחוכמה ובמניין.
לא
אומר
בגלל שהוא מאוחר. בין הרבה
וכל מזכאי. מאיפה
אולי,
יש לו מעד...
אבל לא, הוא מבין את העניין, בגלל שהוא מאוחר הוא יותר קטן.
הוא לא אומר כלום, הוא לא מנמק, הוא לא צריך לנמק, זה כאילו נראה לו מובן מאליו. אין ספק שהוא מתכוון לזה. זה נראה לו מובן מאליו, וזה מובן מאליו. למה זה מובן מאליו? כי תשאל כל אחד היום, יגיד לך, בית דין יותר מאוחר, הוא כמובן יותר קטן. אנחנו הרי ציפורן מציפורנם של הראשונים, לא? זו תפיסה פשוטה, שאנחנו קטנים מול כל אלה שקדמו לנו. אז גם הוא הניח ככה, זה ברור לי. ואז הוא הפך את ההלכה הזאת לאיזושהי הלכה תיאורטית. יש הלכה תיאורטית כזאת. לא יצויר שיש איזה מקרה פתולוגי, שבו יש איזה בית דין מאוחר, והוא בכל זאת יותר גדול, הוא יוכל.
יצא בתקול במה.
כן, בדיוק. אז אולי הוא יוכל לבטל את דברי. אבל זה הלכה להלכת על המשיכה, אין, זה לא קורה.
או שהוא בעצם קבע שפשוט אי אפשר לבטל את הגמרא בינינו.
כן, אבל הגמרא אומרת שכן. אז הוא יצא נגד הגמרא, איך הוא מבטל את הגמרא, הוא גדול ממנה בחוכמה ובניין. הגמרא אומרת שכן. הוא אפילו לא בית דין.
אולי הכוונה שם באותו דור.
מה?
בית הדין של חיפה.
לא, לא, זה לא באותו דור, ברור שלא. בכל הדורות.
למה? לפחות מלשון הזר?
מה?
מלשון הגמרא, שבית דין שבאותו, כאילו, מתי יכול
לבטל? אתה מדבר על רבי יוחנן בן זכאי?
כן.
או על הכלל הזה שאי אפשר לבטל?
על הכלל.
נו, הכלל הוא על כל בית דין עתידי, לא רק על בית דין שבאותו דור. ברגע שיש תקנה שקבע בית דין, בית דין עתידי לא יכול לבטל אותה, אלא אם כן הוא גדול ממנו חוכמה ובמניין. כלל הזה עוסק בין אם בית דין באותו דור, בין אם בית דין יותר מאוחר, לא משנה. הוא יותר גדול בחומה. אתה מתכוון לומר שלפי הרייבד הכלל הזה מדבר רק על בית דין שבאותו דור, שהוא כן יכול להיות גדול בחומה ומניין. בית דין אחר באותו דור, אין בית דין אחר באותו דור, כי זה בית דין הגדול. בית דין הגדול יש רק אחד.
לא, היה אפשר לחשוב לומר גם לדורות אחרים, שיוכלו לבטל מקרה של בית דין מקומי שהיה...
לא, אבל אין, מדובר רק על בית דין הגדול.
רק על בית דין הגדול.
רק על בית דין הגדול.
הממרה הזאת זה רק על בית דין הגדול.
רק על בית דין הגדול, ברור. בית דין שם קבע איזושהי תקנה, מה הבעיה של בית דין אחר לבטל אותה? מה הסמכות שלהם מול בית דין אחר? רק תקנה שמחייבת כלל הציבור, את כל ישראל. הרמב"ם אומר את זה מפורש, זה לא אפשר לקרוא, בהלכות מתחילת הלכות מאמרים. איך הגעתי לזה? הזכרתי ברייבד הזה שמניח את ירידת הדורות.
אבל לכאורה יש פה שני מושגים. יש מושג אחד שהוא האמת, אלו ואלו דברי אמת, ויש הכרעה של הסנהדרין, שזה לא משנה אם זה האמת או לא, זה ההכרעה שלהם.
בדיוק, אז הרייבד, לא הרייבד, אז הקריאה הפלורליסטית בעצם אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים מן הכוונה, שניהם צודקים, או שאין צודק, איך שתקראו לזה, לא משנה. אוקיי? והלכה כבית הלל, פסיקת ההלכה לא נובעת מזה שבית הלל צודקים, אלא מרצון להגיע לאיזושהי שורה תחתונה אחידה, כדי שאפשר יהיה לחיות, אז היה צריך לקבוע איזשהו כלל אצבע, אז אמרו טוב, בית הלל, הלכה כבית הלל, אוקיי? זאת הקריאה הפלורליסטית, זה אפשר לחיות. הקריאה המוניסטית, זה כבר קצת יותר קשה, כי הקריאה המוניסטית בעצם אומרת שיש אמת הלכתית. וההלכה כבית הלל שפסקו את זה וכבית הלל צודקים. זה קריאה מוניסטית. ואז עולה השאלה, אז מה המשמעות של הרשע של דברי הבת קול, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים הם? יותר מזה, לפני שאני אסביר את זה, אני אעבור הלאה בגמרא. הגמרא שם בהמשך הרי מביאה גם הסבר. למה באמת הבת קול פסקה כבית הלל? מפני שנוכי נפש היו ועלובים, כמו דברי בית שמאי לדבריהם. על פניו זה נראה פרס על התנהגות טובה. נכון? זאת אומרת, הם התנהגו יפה, בנימוס, הם מכבדים את בית שמאי. נשיג רווח חינוכי ונפסוק הלכה כמותיו. למרות שבית שמאי היו יותר חכמים, יותר אחד עדי תפי. אבל הנה, בשביל החינוך אנחנו נלמד את הציבור שכך צריך להתנהג.
זאת אומרת שהם גם ידעו והתאפקו בדברי
מתנגדיהם
לעומת...
רגע, זה, אני מגיע לזה עוד רגע. זה האלטרנטיבה השנייה. ואז מה שיוצא מפה, זה שבעצם הפסיקה כבית הלל היא תוצאה של שיקול חינוכי, לא תוצאה של מי צודק. להפך, בית שמאי הרי הם חכמים יותר גדולים. הם כנראה צדקו אם בכלל יש צודק. אבל בקריאה הפלורליסטית הרבה במקום אחר אין צודק וטועה. אז כיוון שכך, איך פוסקים הלכה? אתה פוסק הלכה לפי שיקולים שהם לא שיקולים שנוגעים לאמת. אז מה כן? בוא נרוויח לפחות רווח חינוכי, נחנך את הציבור שצריך להתנהג יפה. אוקיי? אז נפסוק כבית הלל. מה עושה עם זה המוניסט? איך המוניסט קורא איך הוא קורא את ההנמקה של הגמרא? אז כאן יש רבי יוסף קארו בכללי הגמרא שבמשתמע, זה לא עד הסוף ברור שזה מה שהוא אומר, אבל נדמה לי שזה מה שהוא מתכוון לומר. אחרי זה ראיתי אצל אחד האחרונים, אולי שאילת דוד, יש אחד האחרונים שאומר את זה במפורש, שפעם אותה שבעצם הלכה כבית הלל יש שהם צודקים. זה לא פרס על התנהגות טובה. למה הם צודקים? כי מי ששוקל כמו שצריך את דברי המתנגד שלו, ורק אחר כך מגבש את עמדתו שלו, יש סיכוי יותר טוב שהוא יגיע לאמת. עוד פעם, הרובה אין. זה לא שאצל מישהו יש 100% בטוח האמת. אבל אם אתה צריך לקבוע איזשהו כלל אצבע, מה הכי מתקרב, מה הסיכוי הכי גבוה להתקרב לאמת, המתודה של בית הלל זאת המתודה הטובה ביותר, והיא גוברת אפילו על העדיפות של בית שמאי באינטליגנציה, או בזה שהם היו אחד עדי תפיים, היו יותר חריפים, יותר מבריקים, אבל המתודולוגיה של בית הלל הביאה אותם יותר קרוב לאמת. כך אומר רבי יוסף קארו. ולכן בעצם ברור, למשל, שרבי יוסף קארו, כשהוא קרא את הגמרא, הוא קרא אותה קריאה מוניסטית. כי כשהוא אפילו את ההנמקה הזאת, שלכאורה היא ממש זועקת פלורליזם, הוא גם אותה מתעקש להסביר בצורה מוניסטית. ואם זה כך, אז באמת את כל הגמרא צריך עכשיו להבין בקריאה המוניסטית. אז אמרנו, הלכה כבית הלל אני מבין. את ההנמקה של הגמרא למה הלכה כבית הלל אני גם מבין. כי הם צודקים. אבל עכשיו רק נשאלת השאלה, אז מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם? אז פה אנחנו צריכים לעשות איזושהי הקדמה מושגית. שפרתי על זה, לא על מני, אבל בהקשר אחר, על מושגים של סובלנות מול פלורליזם. אני רוצה קצת להגדיר פה כמה מושגים לפני שנחזור לגמרה הזאת. זה הסיפור שהפיל לי את הסימון הזה. אני הייתי בירוחם בקהילה החרדית, גרתי שם בקהילה החרדית, ויום אחד באו אליי כמה חבר'ה משם וביקשו ממני ללכת לשדה בוקר לדבר שם עם איזה קבוצה של מרצה שלוחה של אוניברסיטת בן גוריון, זאת אומרת כזה יישוב כזה, שהמדרשה, מה שנקרא, לא מדרשת תורנים, זה מדרשת, כן,
מדרשת שדה בוקר,
שניהם נקראים המדרשה, תלוי, זה כמו הרב, תלוי מי הם מדבר. יש אחד שכשהוא אומר הרב זה הרב סולובייצ'יק, אחד שהוא אומר הרב זה הרב קוק,
ושם אני עלית הקבע של בן גוריון.
כן. אז
ישיבת הקבר.
כן, הקימו ישיבה על קברו, בדיוק. אז ביקשו ממני ללכת לדבר איתם שם, כי מה שקרה, יצא איזשהו אוטובוס מהקהילה החרדית בירוחם, לקח כמה אברכים למיניבוס, לא יודע מה, לאיזה בית כנסת חדש שהקימו, איזה תורם הקים בית כנסת במדרשה בשדה בוקר. ובעצם לא היו שם בכלל דתיים, היו שני מסורתיים. בכל היישוב הזה יש שני מסורתיים בלבד, ואף אחד מהם כמובן לא איש צוות של האוניברסיטה. אחד מהם היה איש משק, והשני היה הרופא, שבמקרה היה דלית של אמא מדרשייה גם. אבל הוא היה הרופא, ושניהם בעצם חילונים מסורתיים. זאת אומרת, יש להם סימפתיה, והם רצו להביא חבר'ה לעשות מניין של מנחה וערבית, וללמוד קצת בין מנחה לערבית. אז הגיעו חבר'ה, ארגנו עשאה, תקציב נדמה לי גם וזה, הביאו אברכים מירוחם ללמוד שם כל יום. החבר'ה במדרשה, בשדה בוקר שם נכנסו להיסטריה. החרדים מגיעים, הולכים לסגור לנו רחובות פה, הדתה, בדיוק. נסגור לנו רחובות פה, משתלט לנו על הבתים, וזה צריך, הקימו עמותה ויצאו לג'יהאד. יצאו לעיתונות, היה זה כנראה איזה רעש, לא יודע בדיוק, מלחמות, משפטים, לא יודע בדיוק מה, לא יודע עד איפה זה הגיע, אפילו לא עקבתי בדיוק, אבל חבר'ה סיפרו לי קצת. בקיצור, הם ביקשו ממני ללכת לדבר עם הוועד של של העמותה הזאת, של מדרש של שדה בוקר, לנסות להגיע איתם לאיזשהו סידור, ככה, כל מיני פרופסורים וזה, ככה יש איזושהי רתיעה, אז תדבר איתם, אתה מכיר את השפה, את ה... טוב, אז הלכתי לדבר איתם, לא היה עם מי לדבר, הם באו לתת איזה אולטימטום כזה, או שאתם מסתלקים, או שאנחנו, לא יודע, לא זוכר כלום. אז ניסיתי ככה לדבר, אבל לא היה עם מי לדבר. שבועיים אחרי זה, לא יודע אפילו איך זה התגלגל, אמרו לי, תשמע, יש קבוצה יותר רחבה מאנשי המדרשה, שרוצים לעשות איזה דיון ולדבר, לא להציב אולטימטום. בסדר? אז הלכתי לשם, ושם נפל לי הסימון הזה שאני אגיד לכם עכשיו. אז הגעתי לשם, אז אומרים לי, תשמע, אנחנו לא באים להציק לכם בירוחם, בשכונה החרדית שלכם, אז מה אתם נכנסים לנו לקישקס, באים לבלבל לנו את המוח פה ולהטיף לנו ולהחזיר אותנו בתשובה. אז שאלתי אותם, למה באמת אתם לא באים? למה אתם לא באים? זה היה איזה שתיקה, אתם צריכים לחשוב קצת. ואז התחילו לעלות כל מיני הסברים. וכל הסבר שעלה, לא הסכמתי איתו. זאת אומרת, אני אמרתי שאני לא מסכים. זאת אומרת, ובאיזשהו שלב פתאום תפסתי שלכל ההסברים אני לא מסכים מאותה סיבה. זאת אומרת, זה פשוט כולם נופלים באותו קשר, בעיניי. אז אני אסביר לכם איך זה, אבל זה תוך כדי העניין נפל לי הסימון הזה. אז אני עכשיו מציג את זה כבר בצורה יותר שלמה. זאת אומרת, אז נגיד, זה התחיל ככה. אנחנו לא באים אליכם, ושכל צדיק באמונתו יחיה, כל אחד, ואנחנו פלורליסטים. כל אחד והאמת שלו, מה אנחנו צריכים לבלבל לכם את המוח? זאת אומרת, תראו, אם אתם פלורליסטים, אז ברור, גם אני, אם הייתי פלורליסט, לא הייתי בא. זאת אומרת, אם אני צודק בדיוק כמוכם, למה שתבואו לשכנע אותי לא לעשות את מה שאני עושה? אבל אני לא פלורליסט, אני מוניסט. אני חושב שאני צודק ואתם טועים. אז למה שאני לא אבוא? זאת אומרת, העובדה שאתם לא באים נובעת מפלורליזם. אבל אני לא פלורליסט. או בניסוח אחר אני אגיד את זה, העובדה שאתם לא באים לא מזכה אתכם בקרדיט מוסרי. אתם לא באים כי אין טעם לבוא. זה לא בגלל שאתם כאלה צדיקים שלא רוצים לבוא ולעשות דבר רע. אתם לא עושים משהו שבאמת אין טעם לעשות אותו לשיטתכם. אז מה הערבות בזה? אבל הרי אני חושב שאתם טועים, ואני בא לנסות ולמנוע את הטעות שלכם. אז בעיניי זה מעשה נאצל. זאת אומרת, אם יש מישהו מוסרי בינינו, זה אני. אתם בסדר, אין בעיה, אבל אתם סתם לא עושים את מה שלא הגיוני לעשות, שזה בסדר גמור. אבל זה לא אקט מוסרי, זאת אומרת, אתם לא יכולים לבקש לקבל בשביל זה קרדיט מוסרי. אוקיי? טוב, אז אחרי זה עלתה טענה אחרת, נתראה, אנחנו במקום אחר לא נצליח לשכנע אותך, רק התחנת. אי אפשר לדבר איתך. טוב, יכול להיות, אבל אז תקבלו את המחמאה שאני דווקא חושב שאיתכם אפשר לדבר. ואתם לא חושבים שאפשר לדבר איתי, אז לכן אני בא. עכשיו, יותר מזה, אתם לא באים לדבר איתי בגלל שאני לא אשתכנע, שוב פעם לא מגיע לכם קרדיט מוסרי הזה. אתם לא באים כי אין טעם, בשביל מה לבזבז את הזמן, הרי אני מקום אחר לא אשתכנע. נכון? אבל אני חושב שיש לי סיכוי לשכנע אתכם. אז אני בא לשכנע אתכם, אז מה רע בזה? אז אחרי זה עלה הדיון אחר. תראה, אם אנחנו היינו באים...
הטעם השני יש לו עניין רק אם הם חוזרים מהגישה פלורליסטית. אם הם לא חוזרים מהגישה פלורליסטית, מה העניין?
זה לחילופין של משפטנים, אתה יודע. אני אומר את זה, ולחילופין אני גם אומר את זה, למרות שלחילופין סותר את ה... כן, עוד רגע אני אחזור לזה. הטענה השלישית הייתה, תראה, האמת, אם אתה רוצה לדפוק את עצמך, אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לנהל חיים מטופשים, תנהל חיים מטופשים, מה אכפת לי? זה מה שאתה רוצה. אמרתי, זה אני כבר ממש לא מבין. זאת אומרת, אז לא אכפת לכם ממני, שאני עושה דברים מטופשים ולא אכפת לכם. וזה רבות המוסרית. לי אכפת שאתם עושים דברים שבעיניי הם מוטעים ומטופשים, ואני רוצה לשכנע אתכם לעשות דברים נכונים, כי אכפת לי מכם. אז מי המוסרי? אתם מוסרים או אני מוסרי? אחרי זה הם אומרים, תראה, אם אנחנו נבוא להציק לך, אתה תבוא לכפות עלינו ולהציק לנו. שוב פעם, בסדר גמור, אז אתם עושים שיקול תועלתני. אתם לא באים בגלל שאתם לא רוצים לשלם את המחיר, שאולי גם אני אבוא אליכם. אז גם על זה לא מגיע לכם קרדיט מוסרי. וכן הלאה, המשכנו בכל מיני נימוקים כאלה, ובאיזשהו שלב פתאום הבנתי שהלוגיקה היא אותה לוגיקה. זה ממש התנהל כך. זאת אומרת, אני רק פתאום תפסתי שאת כל הטיעונים אני דוחה בדיוק באותה צורה. ומה שעומד מאחורי זה, זה הדבר הבא. זה כאן אני רוצה, זה הסימון שנפל. כל עוד יש לך הסבר הגיוני למה אתה לא מגיע לשכנע או לכפות, כן? אז לא מגיע לך רבות הקרדיט מוסרי על העניין הזה. ברור, אין היגיון לבוא, למה שתבוא? אז אם אתה חושב שאני, אם אתה פלורליסט, לא מגיע לך קרדיט מוסרי. אין סיבה לבוא. אם אני צודק כמוך, למה שתבוא? אז לא מגיע לך קרדיט מוסרי. אם אתה לא אכפת לך ממני, אז ודאי לא מגיע לך קרדיט מוסרי. זה עניין אינטרסנטי שאתה לא בא, נכון? לא מגיע לך קרדיט מוסרי. אם אתה חושב שכל אחד שיעשה את השטויות שלו, או כל צדיק באמונתו יחיה, בסדר, אז מה, תזיק לעצמך, תעשה מה שאתה רוצה, בסדר גמור, גם על זה לא מגיע לך קרדיט מוסרי. אין טעם לבוא. אם אתה חושב שאני לא אשתכנע, אין טעם לבוא. שוב פעם, בשיקול הגיוני, אין טעם לבוא, כי זה לא יניב שום פירות. שוב פעם לא מגיע לך קרדיט מוסרי. זאת אומרת, מה בעצם עומד מאחורי כל הדחיות האלה? שכל פעם שיש הסבר הגיוני למה אתה לא בא, אז זאת לא סובלנות. נכון? זה בעצם מה שאני אומר. אבל אז קורה פה דבר נורא מוזר. בעצם, בשביל להיחשב סובלן, בשביל שיהיה מגיע לך קרדיט, על הסובלנות שלך, קרדיט מוסרי, צריכים להתקיים, בדיוק, צריכים להתקיים כל הסיבות למה לא להיות סובלני. זאת אומרת, צריכים להתקיים, א', אסור לך להיות פלורליסט. אם אתה פלורליסט, אתה לא יכול להיות סובלן, נכון? כי אם אתה פלורליסט, אז כולם צודקים, בטח שלא תבוא לשכנע או לכפות על מישהו אחר. אז אתה חייב להיות לא פלורליסט אלא מוניסט. אתה חייב להניח, שזה לא אמרתי גם, אבל יש עוד הרבה תירוצים שלא, שישמעתי, דילגתי, כי הלוגיקה היא הלוגיקה הזאת. אתה חייב להניח שהמעשה שלי מזיק. גם אם אני טועה, אבל אם זה לא מזיק, מה אכפת לך? זה לא מזיק. אתה חייב להניח שהמעשה שלי מזיק, ובכל זאת לא לבוא. זאת אומרת, בעצם אתה צריך להניח שאני טועה ואתה צודק, אתה צריך להניח שהטעות שלי מזיקה. אתה צריך להניח שאם תבוא, יש לך סיכוי להשפיע עליי. כי אחרת שוב פעם, אין רבותה בזה שלא באת. נכון? צריך להניח שאתה גם לא פוחד מזה שכשאתה תבוא, אז אני אבוא אליך בחזרה. כי אם אתה פוחד ובגלל זה אתה לא בא, שוב פעם אתה לא סובלן. אוקיי, אז אם אתה חושב שאני טועה, ואתה חושב שהטעות שלי מזיקה, ואכפת לך ממני, ואתה חושב שיש לך סיכוי לשנות את זה, ואתה לא מפחד שאם תבוא לשנות את זה, אני אחזיר לך ואני אבוא להציק לך. כל זה מתקיים. נו, אז למה לא לבוא לכל הרוחות? אז כל הסיבות לבוא. זאת אומרת, אין שום סיבה לא לבוא. כי אם יש סיבה, אם יש סיבה לא לבוא, אז אתה לא סובלן. אז מתי אתה סובלן? רק שאין שום סיבה לא לבוא. נו, אז מה, סובלן פירושו אידיוט? זאת למרות שכל הסיבות אומרות לבוא, הוא בכל זאת לא בא. אז סובלן זה לא איש מוסרי, סובלן זה אידיוט. משהו פה דפוק. אני עצרתי שם באמצע, אחרי שנפל לי הסימון, אני עצרתי שם באמצע, הבנתי שאני אומר משהו שהוא סותר את עצמו. אני חשבתי שאני מנצח בוויכוח הזה, אבל הבנתי שאני מפסיד. הבנתי לעצמי, לא... כי בעצם מה שאמרתי, אין דבר כזה סובלנות. עכשיו, אני מחשיב את עצמי כסובלן גם. זאת אומרת, ההנחה שלי היא שיש ערך סובלנות. זאת אומרת, אני גם דוגל בערך הסובלנות. אמרתי להם, להפך, אתם לא דוגלים, אני דוגל בערך הסובלנות. ואז, כשאני פתאום הבנתי את הלוגיקה הזאת, אז הגעתי למסקנה שבעצם אין דבר כזה. זאת אומרת, או שאני אידיוט, או שאני לא סובלן, אין פה אפשרות.
אבל הכל נובע מזה שנקודת המוצא שלך עכשיו יפגש בין שתי הקבוצות, המטרה שלו היא להשפיע אחד על השני, וסובלנות אומרת שמטרת המפגש היא ליצור מפגש, סתם מפגש, החלפת דעות.
זה לא סובלנות, זה פשוט להיות נחמד אחד לשני. סובלנות, אני מדבר במובנים של אימות ערכי. מה פירושו להיות סובלן? להיות סובלן פירושו זאת ההנחה שלי של להיות סובלן פירושו לחשוב שמישהו לא נכון לשיטתי, אבל להכיל את זה. זאת אומרת, לקבל, לתת לו לגיטימציה. להיפגש או לא להיפגש, אני אדבר על זה אחר כך. זה לדעתי יותר קשור לפתיחות, מאשר לסובלנות. אבל זה אני אדבר עוד מעט. זה סובלנות. אם נפגשים או לא נפגשים, זאת עוד שאלה. זה כבר ניואנס, שאני אגיע אליו, אבל זה ניואנס. הסובלנות זה קודם כל, נגיד שיש לי אפשרות לכפות עליך, להתנהג כמו שאני חושב. אני לא אכפה, כי אני סובלן. למרות שאני חושב שאתה טועה, ושכל הנימוקים מתקיימים שאני כן, ואני לא אכפה. בסדר? זה עוד אמרתי, זה שכחתי להגיד. כל הדיון היה עזוי בעיניי. כי החיפוש של סיבות למה לא לבוא לשכנע, הרי אני לא בא לכפות. הם גם לא באו לשכנע. זה עוד יותר גרוע. הם שתם באו ללמוד שם עם השני החבר'ה האלה שרצו קצת יידישקייט שם במקום.
זה בדיוק מה שמראה שהוויכוח לא היה לעניין.
לא, לא, לא. לא באו לשכנע, אבל הם פחדו שזה יתגל בשכנע.
אוקיי, אבל אני אומר, עם כל הכבוד לפחדים הנוראים האלה, שכמובן היו חסרי שחר. כן, איזה אברך יבוא לגור במקום שמיועד למרצים של אוניברסיטת בן גוריון. זאת אומרת, אני שאלתי אותם אגב, אחרי זה, תגידו, אם אני רוצה לבוא, אם אני עובד אוניברסיטת בן גוריון, אני עשיתי דוקטורט בפיזיקה. עכשיו אני לא אברך מן המניין. עכשיו התקבלתי למחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון, ואני רוצה לגור במדרשה. מקום ציבורי, זה לא דבר פרטי. אוקיי? אתם מקבלים אותי? בוודאי, רק הקריטריונים, אתה עומד בקריטריונים. משום מה אין שם דתי אחד. בסדר, אבל הם כמובן פלואליסטים וסובלנים ומקבלים את כולם. חוץ מאשר את מי שהם לא רוצים. אוקיי? אז יש פה איזושהי רמה של צביעות. אמרתם, בעיניי זה שערורייה. זה שאין פה אב דתי, זה נון שלכם. זה אומר שאתם לא באמת מקבלים על פי קריטריונים. אל תמכרו לי לוקשים. אם אני יוודא לכם שאני אבוא לגור שם, אתם תפעלו מאחורי הקלעים כדי שלא יקבלו אותי למחלקה לפיזיקה. זה הרי ברור. כי אתם לא רוצים פה דתיים. זה לא מקום...
לא, אולי דתי, לא יכול לחיות שם, כי אין לו את המסגרת.
אבל זה אין לו את המסגרת, אבל אני כן רוצה לחיות שם, אני רוצה להתפלל ביחיד. אני רוצה לחיות שם, מה הבעיה? מה אסור? אתה יודע, אני רוצה להביא עוד 9 מרצים. אנחנו נהיה נעשה מניין של 10. זה בסדר? הכל בסדר? זה מקום ציבורי, זה לא מקום פרטי שלהם, צריך להבין. זה מקום ציבורי, זאת אומרת, מי שעובד באוניברסיטת בן גוריון באופן עקרוני יכול להיות שם. יש פה משהו, איזה היפוך מטורף של הסתכלות, כאילו הם, התחושה, אני האמנתי להם, זו תחושה כנה, שהם סובלנים ופלורליסטים והכל נהדר ורק אני חשוך והכל, אבל אני אומר, תסתכלו קצת במראה, יש פה איזה, אתם מציגים תמונה בעייתית, אחרי זה אמרתי להם, אבל בוא נגיד שאני בא לשכנע, הם לא באו לשכנע שם, בוא נגיד שאני בא לשכנע, מה רע בזה? אנשים מבוגרים, אנשים אינטליגנטים, מרצים באוניברסיטה, בא איזה אברך שלא גמר כיתה ב' מתמטיקה. כבר הוא למד. אבל בסדר? בא לשכנע אתכם לחזור בתשובה, לא יודע מה, לא משנה מה. אוקיי, אתה רוצה, אל תקשיב לו. אתה רוצה, תקשיב לו ולא תשתכנע. אתה רוצה, תקשיב לו וכן תשתכנע. אנשים מבוגרים, מה אסור לשכנע? מה הרע בלשכנע? מבחינתי הדיון מתחיל רק על כפייה. לא שכנוע. שכנוע אני בכלל לא מוכן לדון. אתה רוצה, אני לא יכול לכפות עליך לשמוע אותי. אל תבוא לשמוע. אין בעיה. אתה... הוא יכול לקבל את ההחלטות שלך כמו שאתה רוצה.
יש אנשים מהיישוב, שמעוניינים שיבואו אליהם, הם מבקשים, זכותם.
לכן אני אומר, כן, אני מכין להאמין. אבל אני אומר, יותר מזה, אפילו אם הייתי מנסה, קורא לכולם, שם מודעות ברחבי המדרשה, בואו חברים, יש שיחת חזרה בתשובה, תהיה חוויה, מחלקים סופגניות. בסדר? זהו, לא לילדים, אני דבר על המבוגרים. בסדר?
ובקהילה חרדית שבירוחם
לא היו מקבלים. לא היו מקבלים אותם, והם גם לא אומרים שהם פלורליסטים ולא אומרים שהם סובלניים. זה הכל, אבל הם שמים ידע על השולחן.
הם לא אומרים שהם פלורליסטים.
עכשיו, אז אני אומר, זה שמתקוממים כנגד זה שאתה מנסה לשכנע, זה בעצמו שערוריה. ההפך, אני אמרתי להם, תשמעו, למה אתם באים אליי? אני אמרתי, באמת, לא בשביל תעלול רטורי. אתם חושבים שאני טועה? יש לכם טיעונים טובים? אני רוצה לשמוע. תבואו. באמת, לא בשביל להתגרות. תבואו. אם תשכנעו אותי, בסדר, אני מקווה שאני אהיה מספיק ישר כדי להודות. לא בטוח, אבל אני מקווה שכן. אתה תראו לשכנע אותי, אז לא. אדם מבוגר, מה הבעיה? מה אתם מפחדים? איזה פחד מטורף, אני משתגע מהפחד הזה. אז אני אומר, בואו נדבר אבל על כפייה. אמרתי להם, לא לשכנע, לשכנע, עזבו. אני מדבר על כפייה, תסבירו לי למה לא לבוא לכפות עליכם. אז כל הנימוקים שהעליתם קודם, הם נימוקים שמסבירים למה אין היגיון לבוא ולכפות עליכם. אבל אני אומר, רגע, סובלנות פירושו לא לבוא לכפות, למרות שההיגיון אומר כן לבוא, כי אחרת אין שום, לא מגיע לך שום קרדיט על העניין הזה. אבל אם ההיגיון אומר כן לכפות, אז למה באמת לא לבוא לכפות? אם אני חושב שאתה טועה, ויש לי יכולת להשפיע, ואכפת לי ממך, ואני לא מפחד שאתה תחזיר לי, והטעות שלך מזיקה, הכל מתקיים. נו, אז למה לא למנוע את זה? בכפייה אני מדבר עכשיו. למה לא למנוע את זה? עד שבסופו של דבר הבנתי, וזה אני אומר, זה דין וחשבון שנתתי לעצמי, כי אני מחשיב את עצמי כן כדוגל בערך של סובלנות. ואז פתאום אמרתי, רגע, אז אני עכשיו לא מצליח להסביר לעצמי את העניין. זאת אומרת, אז באמת מה קורה פה? ובסופו של דבר אני הבנתי שהערך של הסובלנות הוא כאשר אני לא בא לכפות עליך, בגלל שאני מכבד את האוטונומיה שלך. במה זה שונה מכל ההנמקות הקודמות שאותן שללתי? כל ההנמקות הקודמות שאותן שללתי היו הנמקות של אינטרס. זאת אומרת, אין טעם לבוא, זה בזבוז זמן, זה לא יעזור. אתה צודק כמוני, אז בשביל מה לבוא? אין היגיון לבוא, אוקיי? לא היו הנמקות ערכיות, אלא היו הנמקות אינטרסיות. חישוב קר, אם כדאי לבוא, לא כדאי לבוא. אם יביא תוצאות, לא יביא תוצאות. זה נצרח, זה לא נצרח. הנמקות מהסוג הזה באמת לא יכולות לבסס סובלנות, אוקיי? אבל הנמקות ערכיות, הנמקות שאומרות, תראה, אתה טועה, ואני חושב שהטעות שלך מזיקה. ואני חושב שיש לי יכולת להשפיע עליך. לא להשפיע, לכפות. אני מדבר על לכפות. יש לי יכול... כי לשכנע אין הצדקה למה לא לבוא לשכנע. כל אחד צריך לשכנע את השני, הוא חושב שהוא טועה לדעתי. אבל לכפות זה עניין אחר. ובלכפות אני אומר, אני חושב שאתה טועה והטעות שלך מזיקה, ואני יכול לשנות את העניין, ואני לא מפחד שאתה תחזיר לי, ואכפת לי ממך, והכל נכון. ואני בכל זאת לא בא. למה אני לא בא? כי אני מכבד את האוטונומיה שלך. אחרי שניסיתי לשכנע אותך, ולא השתכנעת, ואנחנו נשארנו עם חילוקי דעות.
גם השכנוע יכול להיות לא לבוא לשכנע כי אני מכבד את האוטונומיה.
לא, זה אני לא מסכים. זה לא נקרא לכבד את האוטונומיה. זה חוסר אכפתיות.
מה?
זה חוסר אכפתיות, זה לא לכבד את האוטונומיה. אני מכבד גם את האוטונומיה, אני בא לשכנע אותך. לא, אתה לא תשכנע או שלא.
אתה לא כופה עליו לשמוע אותך.
או שתשתכנע או שלא תשתכנע. אני מנסה להעמיד אותך
את האוטונומיה. יכולה להיות גם שהוא אומר, אני בכלל לא רוצה לשמוע.
יכולה להיות תיאוריה כזאת, אבל אני לא מקבל אותה. אם אני רוצה לגבש עמדה, אני רוצה לשמוע את כל מי שיש לו להגיד לי משהו על העניין הזה. לא הגיוני בעיני. אבל אני אומר, בסדר, אתה לא רוצה לשמוע, אין בעיה. אבל זה שאני מנסה לבוא ולשכנע אותך, לא קופה, מנסה. אתה רוצה, לא רוצה, אל תבוא. זה יש בזה משהו בעייתי? הפוך. מי שלא עושה את זה, זה משהו בעייתי. הוכיח תוכיח את עמיתך, לא תעמוד על דם רעך. מה זאת אומרת? אתה רואה משהו שטועה, אתה צריך לנסות לשכנע אותו, למנוע אותו מטעות. ואני אומר, ניסיתי לשכנע אותו, לא הצלחתי. עכשיו יש לי יכולת לכפות עליו, נגיד שאני יותר חזק בסיטואציה. ויש לי יכולת לכפות עליו, ואני לא בא. למה אני לא בא? כי אם הוא שמע את הטיעונים שלי, והגיע למסקנה שהוא לא מסכים איתי, אני מכבד את דעתו. אני מכבד את דעתו, ושאני חושב שהוא טועה, והטעות לא מזיקה. בסדר? למה? כי אדם צריך לקבוע לעצמו את דרכו. עכשיו, זה בעיניי ערך הסובלנות. את ערך הסובלנות מבוסס על הנמקה, והוא לא טיפשות. הוא מבוסס על הנמקה, אבל לא על הנמקה אינטרסנטית. כל סוגי ההנמקות הקודמות היו הנמקות של אינטרס, של חישוב, האם כדאי לבוא או לא כדאי לבוא, יש טעם לבוא, אין טעם לבוא. כאן אני מדבר על הנמקה ערכית. אני לא בא בגלל שאני חושב שזכותך לנהוג אחרת אם אתה חושב אחרת, למרות שאתה טועה, ולמרות שאתה טעות הזו מזיקה. אוקיי? זה המשמעות של הסובלנות. התוצאה שיוצאת מזה בעצם, זה שסובלנות ופלורליזם לא רק שזה לא מילים נרדפות, אלא זה שני הפכים. במקום שאתה פלורליסט, אתה לא יכול להיות סובלן. ושאם אתה חושב שהשני צודק כמוך, אז אין סיבה ללכת לשכנע אותו שיעשה משהו אחר, או לכפות עליו.
אין משמעות לסובלנות.
כן, אז מילה, אין משמעות לסובלנות. יש משמעות לסובלנות רק בעולם מוניסטי. בעולם פלורליסטי אין משמעות לסובלנות. אני אגיד לכם יותר מזה. גם בהסתכלות המושגית הראשונית, עוד לפני הניתוח, סובלנות ופלורליזם שייכים לעולמות מושגיים או שדות סמנטיים שונים לחלוטין. פלורליזם שייך לשדה הסמנטי של הפילוסופיה. השאלה כמה אמיתות לדעתך יש. אם אתה חושב שיש יותר מאמת אחת, אתה פלורליסט. זאת תפיסה פילוסופית. אין לזה קשר למוסר בכלל. מה אתה באמת חושב? יש אמת אחת או חמש אמיתות? מה זה קשור למוסר? שאלה מה אתה חושב? כמה אמיתות יש? זה שאלה של פלורליזם ולא פלורליזם. שאלת הסובלנות שייכת לשדה הסמנטי של המוסר, של הערכים.
של
הערכים. אתה סובלן, אז אתה לא כופה על השני בנסיבות מסוימות, אתה לא כופה על השני. לכן סובלנות ופלורליזם לא יכולות להיות מילים נרדפות. זה פשוט שייך לעולמות מושגיים שונים. אני טוען רק שמעבר לזה, לא רק שזה עולמות מושגיים שונים, אלא יש במובן מסוים אפילו ניגוד ביניהם. כי אם התפיסה הפילוסופית שלי היא פלורליסטית, אז התפיסה המוסרית שלי לא יכולה להיות סובלנית.
לכאורה, יכול כן לקרות, אם אני פלורליסט, ברובן מוניסט, אני רוצה שגם הוא יהיה פלורליסט, כי זה לא נכון שיש אמת אחד. אני חייב לשכנע אותו שיש הרבה...
אז במובן הזה אתה גם מוניסט. אתה מוניסט כי אתה חושב שיש דעה לא נכונה. מבחינתי, לא, עוד פעם, מוניסט זה כמובן לא חייב להיות מישהו שאומר שיש דעה אחת נכונה. אלא מספיק שאתה חושב שהשני טועה. אם אתה חושב שהשני טועה, אתה מוניסט. לא אכפת לי במה. בנקודה הזאת, בוויכוח המסוים הזה ביניכם, אם אתה חושב שהוא טועה, אז אתה מוניסט.
אתה מוניסט בפלורליזם.
בדיוק. אתה מוניסט בסוגיית הפלורליזם-מוניזם. אוקיי? וכשאתה מנהל את הוויכוח בציר הזה, אז אתה מוניסט.
לגבי הכפייה, זה משהו שהוא בעיה בהפעלת אלימות, או שזה גם מעבר לזה, גם אם לא היה פה
אלימות? לא, 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 לא בגלל האלימות, אלא בגלל זה שהוא צריך להחליט על דרכו ולא אני. אני טוען שזה לא רק, האלימות היא בעיה, אבל מעבר לזה, אני חושב שבאדם צריך להחליט על דרכו. ולא אני צריך להחליט עבורו. אני יכול לשכנע אותו, אני צריך לשכנע אותו, להראות לו את הנימוקים לפה, שיבחר נכון. אבל העליתי את הנימוקים, לא הצלחתי לשכנע אותו. זאת עמדתו. זאת עמדתו.
אם הוא נמצא עכשיו בבית שלי, או שזה הילד שלי, או משהו כזה, שאני יכול...
ילד זה משהו אחר.
להחליט בשבילו.
ילד זה משהו... לא, לא רשות. גם אם היה לי רשות, אני הייתי נשיא ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת, ואני הייתי כל 120 חברי הכנסת. לפני הניתוח, במחלת המשקל, זה היה בסדר. הייתי פחות או יותר במשקל הנכון. אוקיי? אז, ואני יכול לחוקק עכשיו את החוק, לכפות על כולם. יש לי את הכוח, אני לא אעשה את זה. לא אעשה את זה. אני נגד כפייה ברמה מהותית. גם אם יש לי את הכוח ויש לי את הסמכות, ועל פי החוק, אני יכול לעשות את זה. לא עושה את זה. אני מתנגד, אני אלחם נגד מי שיעשה את זה. כי לא בגלל שהבעיה היא האלימות, הבעיה היא שבאדם צריך להחליט על דרכו בעצמו, ולא אני צריך להחליט עבורו. במגבלות מסוימות שאני אדבר עליהן בהמשך. אז הנקודה היא שבעצם סובלנות יכולה להופיע רק בתוך פריימוורק מוניסטי. זאת אומרת, רק בתוך מסגרת מושגית מוניסטית. לא בתוך מסגרת מושגית פלורליסטית. עכשיו, אני אלך צעד אחד נוסף, ובעצם אני אשאל, האם יש הבחנה בין פלורליזם לסובלנות גם במישור הפרקטי? זאת אומרת, ההבחנה שאותה עשיתי עכשיו, זאת הבחנה שצאת במישור של המניעים למה אני פועל. האם אני לא מתערב לך בחיים כי אני פלורליסט, או אני לא מתערב לך בחיים כי אני סובלן. אבל תכלס, בפרקטיקה, אנחנו מתנהגים אותו דבר. הפלורליסט והסובלן, לכן נוצר כל הערבוב הזה בין פלורליזם וסובלנות. כי בפרקטיקה, זה מופיע באותה צורה, הפנומנולוגיה ההתנהגותית של שני הטיפוסים האלה היא דומה מאוד. זה אותו דבר בעצם.
יש פה עוד אפשרות.
אסלן.
יש פה עוד אפשרויות.
כן.
למה רובן לא יתערב
בזה? אוקיי, אז יש פה עוד, אתה יכול להכניס עוד כמה חבר'ה לתוך המסגרת ההתנהגותית הזאת. אותי מעניין כרגע ההשוואה בין פלורליסט לבין סובלן.
עצלן, עסוק.
בסדר, אוקיי. פלורליסט לבין סובלן. מבחינתי זאת ההשוואה שאני עושה, יכול להיות שיש פה עוד הרבה מניעים למה לא להתערב. אני לגמרי מסכים. גם לא נעים, לא תמיד העצלנות, לא נעים מה אתה מתערב לו בחיים. עוד פעם, אותה תחושה של לבוא לשכנע מישהו, זה לא בסדר. זה מין איזה משהו שנורא, נכנס נורא עמוק בתרבות שלנו, ואני לא מבין למה, פשוט לא הגיוני בעיניי.
זה
חושב
שזה ההתנגדות למיסיונריות ביהדות.
כן, אבל אני בעד מיסיונריות לגמרי.
פחד כמה אימי מיסיונריות.
בסדר, אני בעד מיסיונריות לגמרי. אני חושב שצריך להתיר את כל סוגי המיסיונריות עלי אדמות. לא לילדים, אני אומר, לאנשים שכבר עומדים על דעתם. זה הכל, תשכנע את מי שאתה רוצה ומה שאתה רוצה. כל עוד אתה עושה את זה, כן, בדרכים נורמליות, הגיוניות, לא באלימות. אתה מעלה טיעונים, איך אפשר לאסור על מישהו להעלות טיעונים? זה פשוט אבסורד מוחלט בעיני. פעם באתר כתבתי על הכחשת השואה, דיברתי גם פה, אני חושב, שאני מתנגד לחוק הזה שאוסר להכחיש את השואה. שערורי החוק. טוב, בכל אופן, לענייננו, האם יש הבדל התנהגותי בין סובלנות לפלורליזם? אני חושב שיש. ההבדל בא שבשני מישורים אפשר להצביע על הבדל. הבדל אחד נוגע לשאלת הפתיחות. וזה אמרתי שאני מגיע לזה בהמשך. הפלורליסט, אני מדבר כרגע על דמות, אפשר לומר, בדיונית. אין פלורליסט אמיתי באמת, כמו שאני מגדיר אותו כאן. הפלורליסט זה אחד שבה אין אמיתות, כולם צודקים אותו דבר, אוקיי? הפלורליסט לא אמור בכלל לגלות פתיחות כלפי עמדות אחרות. בגלל שפתיחות מטרתה להאזין לעוד טיעונים כדי ללמוד, אולי לעזור לי לברר לעצמי מהי האמת. כי הרי אם אני לא כזה גאוותן ולא חושב שאני החכם היחידי, אלא יש אנשים אחרים שיכולים לעלות טיעונים מעניינים ומועילים, אז מאוד חשוב להקשיב. אבל זה הכל אם יש לי איזושהי תקווה או אמונה שאחרי שאני אשמע את הטיעונים אני אוכל גם לגבש עמדה אמיתית.
יותר אמיתית.
יותר אמיתית, כן. ואז יש טעם להקשיב לכל מיני דעות, אפילו אחרות ושונות לגמרי משלי. שנייה, אני פשוט רוצה לסיים, כי זה יכול ללמד אותי, לעזור לי לגבש את העמדה שלי. אבל זה רק כמובן אם אני מוניסט, אם יש לי אמונה בזה שאני יכול להגיע לאמת, או להתקרב לאמת. אמונה ודאית אף פעם אין, אבל להתקרב לאמת. אם אני פלורליסט מהותי, זאת אומרת, אחד שבאופן מהותי אומר, אין דבר כזה, כל אמת היא תלוית נסיבות, אתה לא יכול להגיע לאמת. אז אין טעם אמיתי באמת להקשיב לטיעונים אחרים. רק נימוס, אבל זה לא באמת, כי אתה לא תלמד מהם כלום. לכל היותר זה ישנה לך את העמדה, וגם העמדה הקודמת שלך לא צדקה, וגם העמדה העכשווית שלך לא צודקת. ושניהם צודקים, צודקים. זה לא משנה, אבל אתה לא מאמין מהותי ביכולת של אדם להגיע לאמת, או להתקרב לאמת. אז מה הטעם להקשיב? זה אחד הדברים שאני תמיד זוכר מתקופת הפופוליטיקה, שכולם נורא התרגזו על חוסר הנימוס של הפאנל, כן, תומי לפיד, שלי יחימוביץ' ואייכלר שם היו, על חוסר הנימוס של הפאנל. ובעיניי זה היה ברור שזה בכלל לא חוסר נימוס. זאת אומרת, זאת איזושהי תפיסה יסודית שאומרת אף אחד לא ישכנע אותי. היה ברור לגמרי שהוא בא מהמפלגה, והוא בא מהמפלגה, הם התקדשו ביניהם, אף אחד מהם הרי לא ישנה את עמדתו, כן, זה ברור. הם באים לבדר אותנו, הם לודרים. הם באים לבדר אותנו, אף אחד לא ישכנע את השני, אלא מה? הם התקוששו, ישחקו הנערים לפנינו. עכשיו, התפיסה הזאת יוצאת מפלורליזם. בגלל שאנחנו מסתכלים על זה במשקפיים פלורליסטיות, אני אומר, זו תפיסה פילוסופית, זה לא שאלה של, זה לא עניין של הסתכלות אנושית, זו תפיסה פילוסופית. תפיסה פילוסופית אומרת, אין דבר כזה אמת וצודק ולא צודק וטיעונים והשתכנעות וזה. זה הכל ליפנותים ומזימות, אין דבר כזה, לא מאמינים ביכולת לשכנע. אז מה נשאר? רק להתגושש ולצחוק אחד על השני ולצאת הכי חכם והכי חריף והכי שנון, כי באמת לטיעונים אין באמת משמעות. אבל בעולם סובלני אני מצפה מהאנשים להאזין, לא בגלל הנימוס. גם בעולם פלורליסטי הם להיות מנומסים. אבל זה רק נימוס, זה לא באמת האזנה של ממש. בעולם מוניסטי אני מצפה מהם להאזין. למה? כי מי אמר לך שאתה הגאון הכי גדול? יש אנשים אחרים שיכולים להציג לך טיעונים שלא חשבת עליהם, ואולי הם ישנו את עמדתך. מה אתה כל כך בטוח שאתה יודע הכל ואתה הכי חכם? סתם להיות בעל גאווה. מוניסט אין פירוש או להיות בעל גאווה. הפוך. וזה בית הלל, שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, לכן פסקו הלכה כמותם. בקריאה המוניסטית פסקו הלכה כמותם. למה? כי בשביל להגיע לאמת שבה אתה מאמין, אתה חייב לשמוע עמדות של אנשים אחרים שחושבים את ההפך. כי רק כך יש לך סיכוי להתקרב יותר לאמת. זאת אומרת, פתיחות היא תולדה של מוניזם, ולא של סובלנות, ולא של פלורליזם, סליחה. כל הערכים האלה שנתפסים כמילים נרדפות זה פשוט ההפך הגמור. פלורליזם סותר פתיחות. פלורליזם סותר סובלנות. פלורליזם מסרס את השיח.
לא, לא, לא סותר פתיחות. אין משמעות של
פתיחות. כן, לא מאפשר. אין דבר כזה. כן, לא מוגדר.
אני יכול להיות פלורליסט לחשוב שיש הרבה עמידות, אבל לגבי טענה מסוימת, גישה ספציפית, פשיטה ספציפית.
אמרתי לך קודם, מבחינתי זה נקרא מוניסט. מוניסט זה אותו אחד שחושב שאני צודק ואתה טועה. זה מוניסט. לא אכפת לי כרגע אם יש עוד שלושה צודקים. זאת אומרת שיש הרבה עמדות נכונות. אבל עקרונית אתה מוכן לקבל שיש גם עמדות לא נכונות. זה מבחינתי נקרא מוניסט. לא אכפת לי לכל שיש שלוש אמיתות. אבל יש אחד שהוא לא אמת. אז אתה מוניסט מבחינתי. זה צורך הדיון כאן.
אבל איך מוסבר אלה
ואלה דברים חיים? רגע, עכשיו, אז זה טענה... זה הבחנה, אני רואה שאני כבר לא מספיק, אולי אני אמשיך את זה כנראה. ההבחנה המעשית הראשונה בין סובלנות לבין פלורליזם, ההבחנה המעשית הראשונה זה הפתיחות. כי מסובלן או ממוניסט, לא כמו שאתה סובלן, ממוניסט אני מצפה להיות פתוח. מפלורליסט אני לא מצפה לכלום. רק שיהיה מנומס אולי, אבל לא יותר מזה. אוקיי? זה הבדל אחד. ההבדל השני זה ההבדל של רדיוס הסובלנות. וזו נקודה חשובה. פלורליזם מהותי, כמו שתיארתי אותו כאן, בעצם אמור לקבל כל דעה. כל דעה, אין גבול ברמה העקרונית. אז אני לא מדבר על להתגונן, כי אני מישהו בא ומאיים עליי נגדך, אז אני לא אפגע בו, כי זכותו, הוא חושב שמותר לרצוח אותי. טוב, עקרונית אפשר היה להביא את זה לרמה מגוחכת כזאת, אבל אני לא מדבר ברמות האלה, כן? אני מדבר אבל לא ברמת ההתגוננות, אלא ברמה של הכפייה ההדדית.
למה אתה משתמש על במונח לקבל ולא לכבד? הפלורליסט
מכבד
כל
דעה.
לא, זה לא
פלורליזם. הוא לא מכבד, הוא חושב שהוא צודק.
הוא צודק.
הוא
צריך
לכבד. או שניהם לא צודקים באותה מידה.
זה סובלנות.
לכבד זה כשאני חושב שאתה טועה, ובכל זאת אני מכבד את עצמך לטעות, כי אתה החלטת להחליט על עצמך. אבל אתה טועה. בלי זה מה המשמעות של הכבוד? אם אני חושב שאתה צודק, זה לא כבוד. זו תפיסתי הפילוסופית, שאתה צודק, כמוני. אז ההבדל השני זה הבדל שנוגע לרדיוס הסובלנות. רדיוס, בעולם של סובלנות, זה אף פעם לא, כמעט אף פעם לא אינסופי, כי סובלנות זה תמיד מתח בין שני שיקולים. שיקול אחד זה הערך הזה של לכבד את האוטונומיה של הזולת. שהזולת צריך לקבל את ההחלטות שלו בעצמו. אבל מצד שני, כבר דיברנו על זה שהזולת טועה, הטעות שלו מזיקה, ויש לי יכולת למנוע את זה, ואכפת לי ממנו. אוקיי? עכשיו, בטעויות מאוד גדולות, מאוד סביר שאני לא אהיה סובלן.
אם מישהו רוצה להתאבד.
כן, מישהו רוצה להתאבד, מישהו רוצה להתמכר לסמים, ויש לו כרגע בדאון. אבל אני יודע שהוא כל החיים יבכה את הרגע הזה. אוקיי? אז אני לא אתן לו, אם אני אוכל. אני לא אתן לו להתמכר לסמים. למה? תכבד את זה, הוא רוצה לחיות ככה. לא. כשהנזק של הכיבוד הזה הוא כל כך גדול, ובאמת אכפת לי ממך, הרי הסובלנות באה מזה שאכפת לי ממך, אז אני בכל זאת אתערב. זאת אומרת, ברגע שיש... ברגע, כשאני מדבר על סובלנות זה תמיד מתח בין שני שיקולים. מצד אחד לכבד את האוטונומיה של הזולת, מצד שני כל הסיבות אומרות הרי כן להתערב. נכון? כי אני חושב שאני צודק ואתה טועה, הטעות שלך מזיקה, אני יכול למנוע אותה, אכפת לי ממך. כל הסיבות אומרות כן להתערב, אבל אני מכבד את זכותך לטעות. אבל מתח בין שני דברים, אז תמיד יש איזשהו גבול שמוצא את האיזון. כל אחד ישים את הגבול איפה שהוא שם, לא משנה, אבל יש איזשהו גבול שבו מתקיים האיזון. אם הנזק הוא אדיר, אז אם כל הכבוד לערך הסובלנות הוא בלתי הפיך, אני לא אהיה סובלן. אוקיי? הפלואליסט ברמה העקרונית, הפלואליסט הטהור, אין לו גבול. זאת אומרת, איך אתה יודע שאתה צודק ולא הוא צודק, אלא שתכן צודקים באותה מידה. אתה לא יכול לדעת, ברמה העקרונית, בקביעה העקרונית. סובלנות היא תמיד שאלה של מתח, ומתח תמיד מתאזן באיזושהי נקודה באמצע. ההיבט השני, וכאן אני אעצור, אבל ההיבט אחד שקובע את הרדיוס של הסובלנות, זה ההיבט של המחיר. כן, כמה חמורות התוצאות של הטעות שלו, כי הוא טועה לדעתי, כן? ההיבט השני זה עד כמה הוא רציני. כמה מגיע לו כבוד, הרי אני עושה את זה בגלל שאני מכבד אותו. מגיע לו כבוד? אז תלוי. אם הוא ילד למשל, אז אני לא אכבד כל כך את ההחלטות שלו, כי אני לא חושב שהוא עוד יכול לקבל החלטות, אז לילדים שלי אני כן כופה עליהם, לפחות במידה מסוימת. נכון? או בכלל, ילדים לא יכולים להשתתף כשווי זכויות בשיח. כי הם לא בשלים עדיין, יגדלו קצת, ואז נשמע את דעתם, והם ישמעו את דעתי, הכל בסדר, בינתיים תעשו מה שאומרים לכם. עד שתגדלו, בסדר? אז לכן, מי שלא זכאי לכבוד, עוד פעם, לא באשמתו, נגיד שהוא קטן, או מי שלא מומחה, מביע עמדה בתחום שהוא בכלל, הוא לא כלום. אז מה, אני הפלורליסט, סובלן, בסדר, הוא חושב ככה, ואיינשטיין חושב ככה, יש ויכוח בין שני פיזיקאים דגולים, הוא לא מבין כלום בפיזיקה, הוא לא בדק את זה, הוא לא למד את זה, אני לא אכבד את זה, נכון? זה הגיוני. אותו דבר אגב בתחום ההלכה. בעינם שלא למד את הסוגיה, או שאין לו מסוגלות ללמוד את הסוגיה, כי הוא לא מבין בזה, אז אני לא אכבד את דעתו הלכתית. זה לא שייך לסובלנות. סובלנות, יש לה מחיר. אם אתה משלם את מחיר הסובלנות, מגיע לך סובלנות. כי מגיע לך כבוד, אם שילמת את המחיר. מה המחיר? המחיר הוא להתמודד עם הבעיה, לקנות מיומנות, להשתמחות בתחום הזה, לחשוב עליו, לשמוע את השיקולים, שגם זה חלק מהעניין, של אלה שלא מסכימים איתך וכן מסכימים איתך, אם את כל זה קיימת והגעת לעמדה אחרת משלי, אין שום בעיה, אני סובלן כלפיך. רבי, שאתה צודק, אתה טועה בעיניי, אבל אני סובלן כלפיך. אז לכן גם המחיר קובע את רדיוס הסובלנות וגם הרצינות. זאת אומרת, עד כמה באמת מגיע לך הכבוד הזה. אם אתה לא מגיע לך הכבוד הזה, אז אני לא מכבד אותך. אוקיי? עכשיו, נחזור לאלו ואלו אחרי שאני אסכם את זה בפעם הבאה כבר, ואז...